אוקיי, ערב טוב. אנחנו ממשיכים עם הסוגיה של דבר חריף. בפעם הקודם יש דף סיכום, מי שלא היה יכול לראות את זה, אבל בעיקר שני הדברים המרכזיים שראינו, שני המחלקות המרכזיות שראינו, זה לגבי, בגמרא כתוב שיש צנון שנחתך בסכין של בשר, ואז אסור לאכול את הצנון עם חלב. ואז רש"י מביא שני לשנות, אם מדובר שהסכין היה מלוכלך, שיש ממשות של בשר על הסכין, או לא, אז זה מחלוקת אחת מרכזית. ויש עוד מחלוקת לגבי אם הסכין הזה בן יומו. אם נניח שאין עליו שמנונית, אלא הוא נקי, אלא יש בליות של בשר, אם הסכין הזה היה בן יומו או לא. אז נחזור למחלוקות האלו בשיעור הזה. אנחנו עכשיו ב... באמת אולי היה כדאי להם עוד דפי מקורות מהפעם הקודם, אבל עכשיו אנחנו בעמוד הזה, נראה כך, למי שיש לו, למי שאין לו, אני לא נראה לי שיש עוד, כן, אל תדאג, זה לא ייקח הרבה זמן לסיים את הדפים האלו, נשתדל לעשות את זה במהירות, דווקא בדברים האלו, הנושאים האלו, עד סוף המקורות של השיעור הראשון, באמת זה רק דוגמאות והרבה פרטים, אפשר לעשות את זה מהר. אוקיי, ראשית לצייר את הצנון עוד הפעם, כי יש עכשיו זה יותר למעשה, יש את העלים פה למעלה, ואז יש את הצנון עצמה, יש צנון, יש את הזנב. אוקיי, למה זה חשוב? כי עכשיו מתחילים בפסקי הרמה פה, שמובא מהאיסור והיתר, שאם מישהו חתך פה בירק למעלה, אז זה לא אסור. אז זה מאוד פשוט, זה לא חריף, זה אלים, וככה פוסק הרמה, וכל זה אם חתך הצנון עצמו, אבל אם חתך הירק שעל הצנון אין לחוש. אוקיי, דברים פשוטים. ויש עוד דבר קשור בהמשך פה על הדף, מהגות איסור והיתר, שהוא כותב דבר דומה, סיפור דומה. יש קורא להם צנונות שהגיעו לשוק, ועכשיו רוצים לקנות אותם, אבל מה הבעיה? שמשום מה כל צנון הוא נחתך פה או פה או פה, משהו כזה, לא יודעים למה. אז שואלים את המוכרים, שהם לא יהודים, למה כל צנון חתוך? אז הוא יגיד לך, לא, כי שחפרנו את הצנון מהקרקע, מהאדמה, אז חתכנו מה תוך כדי החפירה. זה לא מסכין, לא משום דבר. אז על זה דיבר ההגות ספר איסור ויתר. בוא נקרא את זה מהר. לפעמים מביאים הכנענים לשוק צנונות, ראשית הם כנענים, זה גם מעניין, לשוק צנונות שנראות חתוכות, אף למעלה מן הזנבות. אוקיי, אז זה הזנב, וזה הצנון, זה גוף הצנון. ואומרים שחותכים אותם בברזלים שחופרים אותם ומוציאים אותם בהם מן הקרקע, שנראה שכל החתוכים שהם לצד הזנב, אפילו אם אינם בדקות דקות הזנב, אלא אף למעלה ממנו הרבה, עד שליש ומחצה בצנון. אוקיי, אפילו בית צדדין עד מחצה, תראים הם בברזל שחופרים בו מקל וחומר, מראה, אז הוא ממשיך את הראיה שלו. אבל מה העניין? שכיוון שכל זה ספק, לא יודעים אם נחתך פסקין של, 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 של איסור של גויים או לא, אז אפשר לתלות להקל. וזה על כל הסוגיה של דבר חריף. יש הרבה אפור. כבר ראינו אם הסכין מלוכלך או לא, אם מדובר שהוא בן יומו או לא. וגם פה דבר מאוד מאוד חשוב, שבאמת לא הדגשנו מספיק בשיעור הקודם, שראינו מחלוקת בין ספר התרומה למרא מרוטנברג. זה לגבי עם הסוגיה הזאת של הדבר חריף, במה מדובר. אז ספר התרומה אומר, במה מדובר? בשני דוגמאות של הגמרא. יש גמרא בעבודה זרה לגבי חילתית, דבר מאוד מאוד חריף. ויש הגמרא שלנו לגבי צנון, בהמשך לגבי סלק, אבל רק הדברים האלו הם חריפים, דברים אחרים לא. והמרא מרוטנברג הוא מחמיר. סליחה, להפך. אבל יש מחלוקת. אוקיי. עכשיו לגבי צנון, אז אוקיי, צנון, אז זה כבר מוזכר בגמרא, יש מקום להחמיר. אבל אולי זה רק, שוב לגבי רש"י, אולי רק אם הסכין היה מלוכלך, אולי רק אם הסכין היה בן יומו, יש הרבה ספקות לגבי כל הסוגיה של דבר חריף.
אז בגלל זה נראה, כל הפוסקים מנסים להסביר את האיסור ויתר עם, 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 עם כמה נימוקים. למה בדיוק אנחנו מקילים? אבל לכל הדעות יש ספק אחד אם היה נחתך בכלל בסכין של איסור או לא. אז זה פוסק הרמה פה, ואם יש ספק אם נחתך בסכין של איסור, אז הנה לכולה. לכן קונים הצנונות שיש בהם חתוכים לצד זנבותיהן, באזור הזה, איפשהו. כי תלינן שנעשה במרה וחצינה. אוקיי, ובמקום שאין נמצא לקנות רק החתוכים בסכין. אתה יודע שזה לא בגלל החפירה. יודעים שאינם יהודים חותכים את זה שם, רואים שהם חותכים את זה בחנות. חותים, יש בר סלט, ורוצים לקנות מהגויים. אתה יודעים שהם חותכים את משתמשים בסכינים שלהם. האם אז גם אפשר לעכב? אז הרמ"א כותב, נוגעים לקנותו להתיר על ידי נטילת מקום. זאת אומרת שיש, אפשר לעכל אם אתה, אם אתה מסיר נטילת מקום. מה הקולה בזה? אוקיי. אז זה מצוין. כי יש מחלוקת ראשונים, אם הצנון היה נחתך בסכין של חלב או של בשר או של גוי, כמה אתה צריך להסיר להתיר את הצנון? אז לפי הרעבד, כל הזמן צריכים רק כדי נטילה. זה השיטה של השולחן אורך, זה השיטה של הרעבד. אם אתה מסיר, בוא נצייר עוד הפעם את הכדי נטילה שלנו. אם הוא נחתך פה, זה כתוב בשולחן אורך מה זה כדי נטילה, זה עובי של אצבע, אז אתה מוריד קצת כאן וקצת כאן, וזהו, אתה יכול להתיר את שער הצנון. וזה ככה פוסק השולחן אורך. אבל הרשב"א פוסק, הוא סובר שכל הצנון נאסר. הכל. כל הצנון נאסר, זה, הסכין הזה מאוד מאוד, הצנון מאוד חזק, הוא יכול להבליע מהסכין לתוך כל הצנון. והרמה פוסק, אני חושב שהזכרנו את זה, אבל גם לא הדגשנו את זה מספיק, הרמה פוסק שלכתחילה אנחנו חוששים לרשב"א. לפיכך, אנחנו חוששים שאולי כל הצנון נאסר. כל הצנון. חתך באמצע, לכתחילה לאסור את כל הצנון.
בדיעבד
הוא מקל. בדיעבד הוא מקל. אם כבר בישלת את הצנון הזה עם שישים של, של, של בשר, או של חלב, אם הסכין היה בשר, אז בישלת את זה עם חלב, ויש 60 כנגד כדי נטילה, אז הוא מקל בדיעבד. אבל לכתחילה שלא לבטל את זה, אלא אם כן יש 60 נגד כל הצנון.
כל הכול לגבי הסלט הזה של
הגויים,
זה רק
שאתה יכול לסמוך על הדעה של שעבד? כן, נכון. זה רק, גם הוא כותב, רק אם אין נמצא לקנות רק החתוכים בסכין. נחזור לסלט בהמשך, אבל לפי מה שראינו עד עכשיו, שהקולה של הרמה הוא שאם אין לך צנון בשוק חוץ מהצנון שאתה יודע שהוא חתוך בסכין של גוי, אז הוא אומר שאפשר להקל, לסמוך על הרעבה, להתיר את זה על ידי כדי נטילה. אוקיי, והתז, רק הבאתי את זה, אפשר לראות את זה בפנים, התז מביא שיש כמה סיבות להקל פה. ראשית, כי הרשב"א סובר שכל הזמן אפשר להקל הידי כדי נטילה, כמו שאמרנו, וגם שני, שאנחנו לא יודעים בכלל, אולי זה רק קורת של חיטית, אולי רק חילתית, הוא באמת דבר חריף, אם הסכין לא היה בן יומו. יש כל מיני, יש הרבה אפור, כמו שאמרנו, יש הרבה דברים שלא ברורים בסוגיה של, של, של דבר חריף. לפיכך, אם יש כמה, יש צורך גדול, אין צנון אחר, אתה צריך צנון ואין צנון אחר, ויכול להיות שזה רק חילתית שבכלל אסור, וגם אתה יכול לסמוך על הרשב"א, אז בגלל זה הוא הרמה מקל. אוקיי, אז זה היסוד. עכשיו נמשיך לסעיף ג' בשולחן ערוך. ואני, לדעתי, מי שרוצה לזכור את זה טוב, אני תמיד מרגיש לראות בשולחן ערוך את הסעיף, זה החזרה הכי טובה. כשאני עושה חזרות למבחני דיינות, אני בסוף, בשבועיים האחרונים, רק, לא, תלוי באיזה, בגודל של המבחן, אבל במבחן גדול, רק שבועיים שרק שולחן ערוך, לדעת אם אני זוכר את הגמרות ואת הראשונים, זה עושה לי הרבה, זה עושה לי סדר, זה מצוין. אוקיי, עכשיו לסעיף ג'. מה ראינו עד עכשיו? מה הדוגמאות של דבר חריף? יש, בגמרה יש צנון, בגמרה יש גם חילתית, בהמשך נראה שיש סלק, אבל מה עוד? האם תבלינים? האם זה דבר חריף? עכשיו בסעיף ג' יש ספר התרומה, בואו נקרא את זה בפנים. מלך שבלוע מבשר או תבלין שדחו מבדוחה של בשר. יש מלך שהוא בלוע מבשר. ונתנו המלך בתבשיל מחלב, או איפכה, מלך הבלוע מחלב, או דחו במדוחה של חלב, ונתנו בתבשיל בשר, דלקה למשרי, שמה משום דאבי נותן טעם בר נותן טעם, הייתי חושב אולי שאפשר לסמוק להקל שיש טעם של הבשר בתוך המלח, ועכשיו זה נכנס לתוך התבשיל של חלב, זה כבר נעת כבר נעת. אומר שלא, דה תבלין חזק וחריף. תבלינים, מלח, תבלינים, הם דברים חריפים. ואבי מדוח כמו בית צהור. ומדוח, הכלי הזה, שדוחים את התבלינים, הוא, גם הוא בעצמו חריף. זה, בית צהור זה ביטוי בגמרא לעניין חמץ, שהוא, מה שאתה שומר את החמץ, את הסעור בתוכו, הוא מאוד מחמיץ. אז גם הכלי הזה מאוד חריף. וגם פלפלין חריפין הווה כמו צנון שחתכו בסכין, לא שרינן מחמת נת ברנת, ואסור משום טעם ממש שנבלה שם. אוקיי, אז פחות או יותר אותו דבר, אבל במקום לחתוך את הצנון בסכין, אנחנו מדיחים את התבלינים במדוחה. וכבר ראינו בשיעור הקודם שכדי להבליע את הטעם מהסכין לתוך הצנון, צריכים מה שנקרא דוחקה דסכינה, את הלחץ של הסכין. ואם סתם אתה שמת דבר חריף על קערה או על צלחת של בשר או חלב, זה לא יבליע את הטעם מהצלחת, מהקערה. אבל פה אנחנו אומרים שכיוון שאתה, הלחץ של המדוחה זה כמו סכין, אז זה גם יכול להבליע את הטעם מהמדוחה לתוך התבלינים. וככה נפסק בשולחן ערוך, תבלין שנידוחו במדוחה של בשר בין יומו אסור לאכלם בחלב. אז מה, מי שמאוד ער, מה קצת מפתיע בלשון של השולחן ערוך? תבלין שנידוחו במדוחה של בשר בין יומו אסור לאכלם בחלב. למה זה משנה? למה זה משנה? כי כבר ראינו בסעיף א' של השולחן ערוך, שהשולחן ערוך הביא שתי דעות. לפי, הייתה מחלוקת בין המהר"ם מרוטנברג ובעל התרומה. והשולחן ערוך בסעיף א' פסק כשניהם. הוא אמר, יש אומרים שרק אם הסכין היה בין יומו. ויש אומרים שאם הסכין, אפילו אם הסכין לא היה בין יומו, אז גם יש להחמיר. אבל פה הוא מביא רק אם המדוחה הייתה בין יומו. והרמה מוסיף, ויש אומרים אפילו אינו בין יומו. הרמה לכאורה עושה את העבודה של השולחן ערוך. השולחן ערוך בעצמו, בסעיף א', הביא את שתי הלשנות. גם אם הסכין היה בין יומו, או אולי אפילו אם היה לא בין יומו. עכשיו השולחן ערוך פוסק רק אם המדוחה הייתה בין יומו. והרמה מוסיף אינו בין יומו. אז לכאורה זה בעיה. זה השח מקשה, זה בעמוד הבא. השח מקשה. כאשר למחבר, למה כתב בסתם בין יומו? הל היש אומרים שבסעיף א', אפילו אינו בין יומו, עשו? וכך כתב המחבר לכמן, סימן קוף ג' סיפיו. אז מה קרה פה? למה במדוחה השולחן ערוך לכאורה פסק שרק אם המדוחה הייתה בין יומו? זה השח לא הבין, אז זה לא, מישהו אחר לא מבין, זה בסדר. אבל מה? במדוחה בסכין יש יותר חשש לממשות, אבל בלשון של השולחן ערוך נקרא את זה מהר, אני לא יודע אם יש לי את זה באמת, לא אין לי את זה עליי בעמוד הראשון של המקורות, אבל לכאורה מה שם השולחן ערוך שזה לא משנה. השולחן ערוך אמר שני דברים בסעיף א', הוא אמר יש אומרים שכל הבעיה של סכין, של צנון שנחתך בסכין, זה רק אם הסכין היה או בין יומו או שיש אליו ממשות, ויש אומרים אפילו מונקי ואפילו אינו בין יומו. לכאורה הוא כיסה את כל המקרים. אז
שתי
ספקות,
אולי גם הספק עם מדוחה
היא
כמו סכין, וגם
הספק עם זה יפה, זה לא מה שרבי קיבר אומר, אבל זה כבר אתה חושב טוב, זה בכיוון. בואו נראה את הגות רבי קיבר. יש לומר דאחה סמכינן בצירוף הפוסקים דרק בצנון דוחקה וחריף מפליט, אבל לא בשאר דברים חריפים. למה? הוא ברור בהמשך, הוא מגיש צנון, רק בצנון יש מקום לחשוש, אבל אולי לא בשאר דברים חריפים. משום אחרים בסעיף א' לא הכריע דבצנון אסור, דבצנון אסור, רק בתבלין הכריע להקל בצירוף דלא פלט ובלה כלל, ולכמן דמרי בבישול ודאי בלה אסור. אוקיי, זה, בישול זה משהו אחר. אבל מה התירוץ של רבי עקיבא איגר? הוא אומר שבסעיף א' היה מדובר בצנון שנחתך בסכין. אז צנון כבר מוזכר בגמרא. אנחנו יודעים שחילתית הוא דבר חריף וצנון הוא דבר חריף. מה הם תאבלינים? הם עם דברים חריפים? לכאורה כן, הם מאוד חריפים. אבל מה, אנחנו בטוחים? לא בטוחים. אז בגלל זה, כיוון שיש ספק אם בכלל תאבלינים הם נחשבים כדבר חריף, לפיכך, אם אינו בן יומו, שכבר זה עוד מחלוקת ראשונים, אם להחמיר באינו בן יומו, אז הרבי עקיבא גם מסביר שבגלל זה השולחן ערוך פסק שאם זה גם אינו בן יומו וגם אינו צנון או חילתית, אז אפשר להקל, אפשר להקל. אוקיי? אז ראשית, צריכים, לכאורה זה לא גזירות הכתוב, זה לא מופיע בפסוק, למה צנון יהיה יותר חריף מתאבלינים? זה קצת מפתיע. אבל נראה בהמשך שהצנון של הגמרא יכול בהחלט שהוא לא הצנון שלנו, שזה משהו אחר. מישהו שרוצה לבדוק בגוגל יכול לראות שיש הרבה סוגי צנון, ויש סוגים שהם מאוד מאוד חריפים. אולי מדובר על צנון כזה. כבר ערוך השולחן יסביר שהצנון של הגמרא זה צנון שחור, והצנון שלנו הוא לא שחור. אז אולי אומר רק הצנון השחור הוא מספיק חריף להיות נחשב כדבר חריף. אבל אולי תבלין, למרות שהוא יש לו, הוא חריף בלשון בעברית שלנו, אבל הוא לא, אין לו טעם מספיק חזק להיות נחשב כמו צנון.
בעברית שלנו זה חריף,
באנגלית
אולי.
מה, תבלינים הם לא חריפים?
תבלינים מתוקים,
אבל תבלינים של מלח ו... לא יודע, של...
אחד הוא מלוח, אחד הוא חריף, אחד הוא...
אבל אם זה טעם חזק, זה לא בסדר. זאת השאלה,
מה זה חריף, כן?
אבל, טוב, בסדר, יכול להיות, יכול להיות.
תמיד אומרים על חריף
פה,
נכון?
תלוי איזה חריף, כאילו, בדרך כלל זה ספייסי, כאילו, חריף של...
תבלינים.
תבלינים.
זה חריף ממש,
לא? כן, יכול להיות. אבל חריף של הגמרא זה לא הד. זה כאילו, זה, לכאורה, זה ברור מזה שאנחנו נראה שזה כולל לימון ו... דברים אחרים.
בגלל שזה לא הוזכר בגמרא, אתה אומר, או בגלל שזה משתמשו באיזה צנון יותר חריף? זאת אומרת, הרי אם התכוונת זה הצנון,
כן?
הצנון שלנו, אם הצנון שלנו בלפי השולחן.
זה לא בגלל, זה לא בגלל שזה בגמרא זה קובע שהוא חריף, אבל בגלל שאנחנו יודעים שזה חריף בגלל שהוא בגמרא. כל שאר הדברים אנחנו לא יודעים, אז יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מהספרה הייתי אומר שכן, אבל יכול להיות שמה שהם חשבו שזה חריף, זו בדיוק מה שאנחנו קוראים חריף, אולי זה משהו קצת אחר. אז אי אפשר לדעת. זה כמו בקלי הבישול, כל מיני מחלוקות, מה נחשב קלי הבישול בשבת. בגמרא מוזכר כמה דברים, האם להרחיב את זה לכל מיני דברים? לא יודעים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, ואפשר להכניס את זה לכל מיני ספקות.
משקה חריף זה גם כן נחשב חריף?
איזה?
משקה חריף.
לא, לכאורה לא. לא, נגיע. תלוי איזה. נראה באמת שכן. נראה. אתה צודק. אבל לפי זה, אם נקבל את זה, שיכול להיות שכל דבר שאינו צנון, אז יש יותר מקום להקל, אז יש פוסקים שמקילים במקרה שקורה כל הזמן. מישהו שחתך כל דבר חוץ מצנון, ובוא נגיד עם סכין בשרי, ועכשיו הוא בישל את זה עם התבשיל החלבי. זה כבר בדיעבד. ראינו ברמה שהוא פסק שבדיעבד צריכים לפחות כדי נטילה. אבל יש פוסקים שאומרים, כל זה בסיף א' לגבי צנון, אבל שאר דברים שהם לא צנון והם לא חילתית, אז טוב, אם זה כבר אינו בן יומו וזה כבר בדיעבד, אז אפשר להקל. אבל יש פוסקים שמחמירים בזה. נראה לי שזה יותר מקובל להחמיר בשאלה הזאת. אבל רק עוד שאלה מעשית, שהיא קצת... בואו נשמע מה אתם חושבים על זה. בואו נגיד שאנחנו חתכנו את הצנון הזה עם סכין בשרי. אוקיי? עכשיו הצנון הזה הוא בשרי. ואז חתכת כמה חתיכות של צנון, זה חתיכה של צנון, וחתכת עם סכין חלבי. האם הסכין הזה יקבל, האם הסכין הזה יתרף? יקבל את הטעם של הצנון? עכשיו, כן? הבנו? שחתכת את הצנון עם סכין בשרי. עכשיו הצנון הזה הוא קיבל את הטעם של הבשר. עכשיו חתכת את הצנון עוד הפעם עם סכין חלבי. מה ידין? זה כאילו עכשיו הסכין אסור, הצנון אסור. ומתי זה קורה? זה קורה הרבה פעמים. בוא נגיד, או, נקרא, נשאל שאלה קשורה. בוא נגיד שחתכנו את הצנון עם סכין וסרי, ואז הכנסנו את הצנון הזה לתוך בלנדר. ועשינו כל מיני דברים, שמנו כל מיני דברים בבלנדר. אבל האם זה יעשה את הבלנדר בשרי? בגלל שעכשיו יש צנון בשרי מתוך הבלנדר, אתה חתכת את הבלנדר עוד פעם. אוקיי, זה השאלה. זה השאלה, נכון. באמת, אם תסתכל בראשונים, יש, הוא בולע, כן, הוא בולע מתוך הסכין, אבל הוא גם נבלע לתוך הצנון. טוב, אתה צודק, יש מקום לפלפל. ועל זה באמת יש דעות.
אם הוא היה
מפליט,
הוא לא יצא לעשות את כל הצנון?
לא דווקא. אז יש לזה, הלכה למעשה, יש דעות בפוסקים. מה קורה במצב כזה? נראה לי שהם משתדלים להקל. אבל כמו תמיד. אבל שוב, רק להבין את הספק, זה ברור לפי הפסק שלנו, שאפילו מסכין לא היה בן יומו, וחתכת עכשיו הצנון הזה מקבל טעם של הבשר. אם חתכת את החתיכה הזאת עוד הפעם, בסכין של חלב, עכשיו הצנון טרף, הסכין טרף, וכמוך, אם שמת את החתיכה הבשרית הזה, תוך בלנדר, אם יעשה אותו עוד הפעם, יעשה את הבלנדר בשרי, אז יש מקלים ויש מחמרים. וכמוך, אם מדובר במשהו שאינו צנון, אלא בצל, משהו אחר, אז תמיד יש יותר סניפים להקל, אולי רק צנון באמת אסור, נחשב כדבר חריף.
צנון
אם זה לא חריף. נכון, נכון, זה נכון, 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 נכון. נכון, אוקיי. עכשיו, כמו שהזכרנו, יש כמה דוגמאות בגמרא של דבר חריף, כמו חילתית, צנון, סלק, מה עוד? אוקיי, כתוב, עכשיו אנחנו פה, איזה מאכלים מוגדרים כחריפים. תוספות שם על הדף, על הסוגיה שם בחולין, כותב, אגב חורפי בלה, זה לשון הגמרא, לגבי למה הצנון מקבל את הטעם של הסכין. קודם תוספות, יש לזהר שלא לחתוך שומין, קרישין ובצלים בסכין חולבת משום דחריפי טובה. הם מאוד חריפים. אז הוא אומר, טוב, יאללה. אז הדברים האלו נחשבים כדברים חריפים.
פלפל
חריף,
הוא
ודאי שאני שם חריף. לכאורה? הוא לא יודע אם היה לתוספות פלפל חריף. הוא מובישל עם זה, אבל הוא לא מזכיר את זה. גם בשולחן ערוך לא מוזכר פלפל חריף. ספר התרומות מזכיר איפה? יפה, איפה זה? לא, סליחה, נראה לי שם הכוונה ל... אני הבנתי שזה כמו פלפל, כאילו כמו מלח ופלפל, אבל כן, אבל אני לא בטוח, אולי תהיתי. לא, אתה צודק, אולי באמת זה באמת הכוונה, אבל הוא מדבר על תבלינים, אז אבל אולי אתה צודק, באמת אני לא בטוח. אוקיי, והבית יוסף גם מביא מהשרי דורה, מהמערי, מהתרומת הדשן, העולם נהגו איסור בתמחה, כן, בחזרת. זה גם חריף. הגיוני. במקור הבא, אורחות חיים, הוא מביא שפירות חמוצים, כגון תפוחים, הם דבר חריף. זה קצת מפתיע. תפוחים, יש תפוחים שהם קצת חמוצים, אבל שהם דברים חריפים? מאוד חמוצים, מאוד חמוצים. אז כנראה שיש ויש, בגלל זה אתה אומר, לא בטוח שבאמת תפוחים הם דברים חריפים. זה דבר, אני פעם שמעתי שיעור על מישהו, על הרב שאמר שנראה לו שאננס הוא דבר חריף. ואז מישהו אחר אמר, כאילו רב אחר שמעתי שאומר, מה פתאום, זה לא דבר חריף בכלל. אז עוד הפעם זה דבר קצת אפור, הנושא הזה של חמוץ, תפוח, אננס, לא יודע. אבל פעם ראיתי הגדרה שמה אני חושב דבר חריף? כל דבר שמישהו לא היה אוכל לבד. אבל לפי זה כל הדברים האלו הם לא דברים חריפים. כי אוכלים את, לא, אולי לא בצל, אבל פירות חמוצים אוכלים לבד. לא יודע.
לימון למשל לא אוכלים.
לימון... דרך כלל לא אוכלים, נכון. נכון, נכון. כותב השולחן ערוך, אם חתך פה שומין ובצלים וקרישים, כותב הרמ"א, ותמחה שקוראים חרין, וכיוצא בהם מדברים החריפים ופירות חמוצים ודגים מלוכים, הוא מוסיף דגים מלוכים, דינם שווה לחתך פה צנון. והשח, רק להוסיף להרגשה שמשהו לא ברור, השח אומר לגבי דגים מלוכים, המחבר מיירי כשהם מלוכים ביותר, דאז אגב חורפי דמלח ודופקה דוחקה צדקינה בלה יצפי, אבל משום מעט מלח לא חשיבי חריף, כדאל בסעיף סימן צדי היי סעיף פת פאגה. אז צריכים הרבה מלח לכל דברים האלו לכאורה. זה, זה, אם תשאל רבנים שונים יקבל, תקבל תשובות שונות, ככה נראה לי הרגשה שלי. אבל מה כותב הרמה בסימן צדי היי? הוא כותב שאני לא הבאתי את זה, אבל חשוב לראות את זה. הרמה שם מדבר על נת פרנת, כמו שדיברתם בשיעורים הקודמים. אז שם הוא אומר שנת פרנת בדיעבד אפשר להקל, אבל אם בישלת דבר חריף, כבר הזכרנו את זה פעם קודם, אם בישלת דבר חריף אז אין להקל. מה זה דבר חריף? כשיש אני אביא את השולחן ערוך, יש הרבה מלח, משהו כזה. הוא כותב, ומכל מקום לא מקרי מאכל דבר חריף משום מעט תבלין שבו, רק אם כולו הוא דבר חריף ורובו ככולו. מה זה אומר? צריך רוב מלח לפי זה? צריך... לא הייתי, לא נראה לי, אבל הבדי השולחן, הרב פייבל כהן, שהוא עדיין חי, יש לו ספר בדי השולחן, מאוד, ספר מאוד טוב, ועכשיו הוא כותב שלכאורה זה כל תלוי בכל מקרה ומקרה לעניינו. אי אפשר להגיד כללים ברורים על הדברים האלו. אם יש הרבה מלח אבל קצת דבש, ויש, זה תלוי בכל מאחר ומאחל, אם יש לו טעם חריף או לא. וככה. מה? צריך לטעום? בדיוק. אוקיי, עכשיו בצל, שגם צל, עוד הפעם, אותו עניין, כאילו, שיש... תלוי, תלוי, התשובה שתלוי. כתב בפתחי תשובה, בצלים, כן, זה כבר בתוסות, כבר בשולחן ערוך, אנחנו פוסקים שבצל הוא דבר חריף. כותב בפתחי תשובה, למטה פה בעמוד, ובצלים בכתבי הרב הגדול, מורנו רב דניאל זצל כתב, נראה דהני בצלים כשהם קטנים אינם חריפים כל כך. ואם חתכם בסכין שאינו בן יומו, יש להקל במקום הפסד. יש כמה סניפים ביחד, הם קטנים, אולי הם לא כל כך חריפים, אינו בן יומו, ומקום הפסד אפשר להקל. עכשיו בתחילת תשובה...
בצל ירוק, מה
הדיוק? בצל ירוק? אני לא ראיתי חילוקים לגבי הצבע של הבצל, אבל מן הסתם שזה קיים באיזשהו ספר. כי זה הגיוני. אבל לא ראיתי. זה כאן, זה אני יודע, בגלל זה. אני לא ראיתי התייחסות לזה, אבל... כן, כן, אז בוא נראה בעמוד הבא, יש פה בפתחי תשובה בסעיף קטן דל.
מה שבאת לפני רגע שבעצם נתון לשיקול דעת, מה זה לשיקול דעת? למה זה לא נתון לשיקול כל דבר
ודבר? מה הכוונה בדיוק?
כל דבר, נבדוק את
החריפות. מה זה אומר לבדוק?
זה לצורך העניין, זה לא חריף.
אז בסדר, יכול להיות ש...
שאלה אם זה מתוק, זה שיקול
דעתך. אבל זה באמת, זה לא חריף? או זה גם חריף וגם קצת מתוק כאילו ביחד?
הוא הרבה פחות.
אולי הוא חריף באותו מידה, אלא הוא גם מתוק? אני לא יודע איך פותקים את זה בדיוק. זה גם, אנחנו לא יודעים איך לתרגם את חריף להגדרה מדעית. יודעים, זה כאילו לבדוק את רמת ה-PH ואז הייתי יודע. לא יודעים מה בדיוק הכוונה של הגמרא, של הראשונים. אז בגלל זה אי אפשר לבדוק בדיוק. אתה צודק, אם היינו רואים שזה מתוק וזה לא חריף בכלל, לכאורה, אז זה בוודאי לא חריף. אבל בצל ירוק זה פחות, אבל זה עדיין חריף, כן.
גם לרשב"א שאומר שזה חוסר את כל הירק.
כן.
לכאורה,
כן.
אפשר
לכל
דבר לבדוק אם הוא חריף או לא.
כן, אז זה מביא אותנו למשהו מאוד מעניין. האם כל הנושא הזה של דבר חריף זה איסור דאורייתא? כאילו אם חתכת עם סכין, סכין בשרי, עכשיו יש טעם בשרי, ובישלת את הצנון הזה עם חלב, עכשיו יהיה אסור מדאורייתא לאכול את התבשיל הזה? צנון בשרי כאילו עם גבינה? יש בזה איסור דאורייתא? אבל אבל זה 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 נחשב כי בשר ממש למה? למה? תגידו לא תבשל, אתה יש חלב וצנון. אני מבשל את הצנון הזה עם חלב. לא אוכל את הצנון. יש בזה איסור דאורייתא? אז מה היית חושב? בהרחבות תראה שם, הבאתי פרי מקדים ופתחי תשובה שיש מחלוקת האחרונים על זה. יש... יש, אז, אז, אז זהו, אז לכאורה התשובה היא, אם יש טעם, אז יש טעם, אין טעם, אז אין טעם. וככה באמת יש אחרונים שאומרים שזה, זה או כלום או דאורייתא, לא יכול להיות שזה מדרבנן, כי זה או טעם או לא טעם. אבל אולי אפשר, כאילו, אולי יש אחרונים שיחלוקו, שיגידו, לפעמים יש קצת טעם, אז בגלל זה החכמים החמירו בכל דבר, למרות שבאמת אין טעם, בגלל שלא יודעים בדיוק איפה הגבול בדיוק, אז... אז החמרנו קצת יותר ממה שהיינו צריכים על פי דין תורה. אבל לא ברור כל כך. יש מחלוקת אחרונים עם כל המושג הזה של דבר חריף הוא בכלל דרבנן, או אולי יש חלקים שהם מדאורייתא, אולי הכל דאורייתא. יש בזה מחלוקת. אוקיי. עכשיו לגבי הבצל. לגבי סיפור בפראג, שהיה מאכל של בצלים עם בשר שתמנו על שבת בקדרה של חלב שאינו בן יומו. אוקיי, עכשיו קווים. והתירו המאכל של בצלים הנ"ל משום דרך העולם לבשל אותם הבצלים מערב שבת קודם התמנה להמתיקן, ואם כן בטל חורפי הוא. אם בישלת את את הבצל הוא כבר לא חריף. אוקיי, נדלג מהספר באר יעקב. לכן אם הוחמו דברים חריפים אחר שנתפלשלו בקטרה של איסור אינו בן יומו אסורים, באר יעקב חולק, הוא אומר שאי אפשר להגיד כלל גורף שכל דבר חריף שבישלת אז הוא כבר לא חריף. הוא אומר זה לא נכון. אפילו אם בישלת את זה לפני, ואפילו אם הסיר עכשיו אינו בן יומו, עדיין צריכים להחמיר. אם לא שידענו בבירור שבטל חורפיו, כגון בצלים. הוא מסכים לגבי בצל. בצל רואים את זה, שאם אתה מבשל בצל הוא כבר לא חריף. או לא כל כך חריף. אבל מסתם אין להקל. הוא אומר שאי אפשר להגיד את זה על דברים אחרים בלי לבדוק. והבאר יעקב, שם כתב, דאף מן הסתם, היכה דאיקה קצת צדדים להתרה, יש עוד צדיפים להקל, יש להקל ולהתיר מכוח ספק ספקה, דילמה הלכה דדווקא קורת של חלטית, ודילמה כבר בטל, בטל חריף, החריפות, אין שם. אז עוד הפעם, אותו פזמון, יש הרבה דברים שלא ברורים בסוגיה של דבר חריף. בכלל, אם יש איסור בכלל, הדברים שאינם מאוד חריפים כמו חלטית. אז יכול להיות שאם יש בצל, אתה לא יודע אם בישלת לפני, אתה שמת את הבצל בתוך לא יודע מה, מה שמת, משהו חלבי ששמת בתוך בצל. לא יודע אם היה מבושל לפני או תוך כדי, אתה לא בטוח, כבר אם יש כמה ספקות, אפשר להקל.
בצל, אם אתה חותך אותו. מבליח אותו, מסקר אותו.
אז גם אתה צודק. כן, אתה צודק. אז גם שם לכאורה, אם החוש מראה שהוא לא חריף, אז הוא לא חריף. ורק מאוד, מאוד מהר, יש כמה דוגמאות שהפוסקים מביאים, שהמשנה הברורה מביא, נראה לי, בהלכות פסח, שזיתים נחשבים דבר חריף. אוקיי? לגבי משקאות או משקאים, משקאות חריפים. אז גם שם המשנה ברורה פוסק לגבי הלכות פסח, שאם בישלת, אתה רוצה להכין שתייה לפסח, שתייה מזה, מדבש, והיה עם בכלים שאתה הכנת את הוויסקי, את היין שרף, אז הוא אומר שכיוון שהוויסקי נחשב כדבר חריף, אז והוא חמץ, אז אסור להכין את השתייה לפסח תוך כדי זה, אפילו מה יהיה לא בן יומו, כי דבר חריף אסור אפילו מינו בן יומו. אז הוא אומר שם שמשקאות חריפים גם נחשבות כדבר חריף. עכשיו, מה שהזכרנו כמה פעמים, שהאורך השולחן מחלק בין צנון לצנון. הוא כותב, ודעת דצנון, אנו רגילים לפרשו מה שקוראים רתח. זה עוזר למישהו? רתח. בלשוננו, ובילדות רדש, נכון? ובילדותי שמעתי מאחד הגדולים שגאון אחד הקל ברד רטיך שקליפתו לבנה, ואמר שאותו שקליפתו שחור חריף יותר, והחוש מעיד כך, ואמר שהרטיש הגדילים בארץ ישראל בבבל כולם קליפתן שחורה. טוב. ומראים הרבה, ואפשר לסמוך על זה במקום הפסד. כי יש בזה בעיה, למה בגמרא לא מוזכר את החילוק הזה? אז הוא מוכרח להגיד שכנראה שבאזור של הגמרא היו רק צנונות חריפות. אבל רואים שבארץ ישראל יש גם סוגים של צנון שונים, אבל זה גם אותו סוג של צנון, גם תלוי מתי אתה שותל אותו, מתי אתה מוציא אותו, זה גם עוד...
יש כלל לזה, לפום חורפה שבשתה.
בדיוק. אוקיי, רק עוד נקודה קטנה לפני שנעבור לנושאים קצת יותר עקרוניים. יש עוד דוגמה של מרקחת של גויים. יש משהו, כותב את דרכי משה, ומודרי ריש פרק יצד מברכים, כי דברי יתור לקמן סימן קוף חפת, את העם שנו אוכלים זנגוויל מרוכח, משום שיש להם כלים מיוחדים לכך, או מטעם שסתם כלים של גויים אינם בני יומן, ובוודאי לא נחתך פסקין של גוי, אלא נתלש. הלשון קצת מבלבל, אבל נראה לי שהכוונה בסוף שיש יש, יש הרבה מה להסתפק אם היה בכלל בסיר בן יומו. כאילו אם היה נחתך, סליחה, הוא היה נחתך בסכין בן יומו. אולי לא היה נחתך בסכין בכלל, אולי לא היה בן יומו. אז בגלל זה יש הרבה מה להסתפק, אז אפשר להקל. וככה פוסק הרמה, מכל מקום מותר לאכול מרקחות חריפים של עובדי גלילים, כגון זנגוויל וכיוצא בו, ויש להם כלים מיוחדים לכך, או תולשים אותן. אולי זה כן, כלי שאינו בלוע מאיסור, אולי הוא לא נחתך בכלל. אוקיי, והשח רוצה להסביר את זה קצת יותר. הוא אומר שמשמע מהלשון של הרמה, שאם הייתי יודע שהגוי כן חתך אותו, כן בסכין שלו, אז היית צריך להחמיר. אז הוא אומר, הוא לא חושב שזה נכון. אם אתה יודע שזה לא בן יומו, אז גם שם, אפילו אם אתה יודע שזה נחתך בסכין של גוי, גם שם אפשר להקל. טוב, יש אפשר לראות בשח. עכשיו נעבור למקורות החדשות. חדשים? חדשים. אה, באמת? בדיוק? נכון. אוקיי, עכשיו זה מאוד, זה מחזיר אותנו לבר סלט. כותב במקור הראשון בית יוסף. אני לא הבאתי את מהבית יוסף בכוונה, רק זה מהשיבול הלקט, אחד מהראשונים, אבל אין את הספר הזה בפרויקט השו"ת, אז אני לקחתי מהבית יוסף. כתוב בשיבול הלקט בשם רבי שעיה לימונס, כן, לימונים, לימוניש, אוקיי, של גויים מן הדין לאסרם, שחותכים אותם בסכין שלהם. ואגב חורפי הוא בעלי, כן, לכאורה הייתי צריך, אם הגויים חתכו את הלימון, לימונים, בסכינים שלהם, הייתי צריך לאסור את זה. ואגב, חופאי הוא בא לי אל מפני שחותכים רבים בסכין אחד, ומלאים בהם חביות, יש לומר שבטל מטעם הסכין, בטל טעם הסכין בהם. ובוודאי ראשון ושני הראוי לאסרם, אלא מפני שאין עיקרים, הם בטלים ברוב, הלכך שרו. אז מה כותב פה השיבולי הלקט? יש הגויים, הם חתכו מאות לימונים בסכין שלהם, בסכין שלפני כמה דקות הם חתכו את הבשר שלהם. אז רואים, באמת אני אולי דיברתי מהר מדי, יש סכין של גויים שיש פה איזשהו בעיה, ובגלל זה לכאורה היה טעם לאסור את הלימון, בגלל שהוא מקבל, הוא חריף, הוא מקבל את הטעם של הסכין, אלא מה, רק החתיכות הראשונות הם מקבלים את הטעם, אבל אחרי זה הכל מותר, ואז אפילו הראשונים בטלים ברוב, יש מקום להקל, אפשר להקל. אז בוא נחזור קצת לשיעור הקודם. רש"י מביא שתי אפשרויות למה באמת הצנון אסור אם חתכת בסכין של בשר. למה, סליחה, לא אסור, למה הצנון מקבל את הטעם של הבשר? או בגלל שהסכין מלוכלך, או בגלל שהסכין לא מלוכלך, אבל עדיין דבר חריף יכול להבליע את הטעם מהסכין. אוקיי, אז לפי זה, לכאורה בפשטות, מה, מה, במה מדבר רשי בולי הלקט? הסכין מלוכלך, הסכין לא מלוכלך? מה? הוא לא אומר, אבל הוא אומר את הנימוק שלו, אחרי כמה חתיכות זה כבר הלך. מה? מלוכלך, לכאורה. בפשט, ככה הייתי חושב. לפי זה, האם הוא שייך להלכה למעשה? אנחנו כבר ראינו בסעיף א', שאנחנו פוסקים, שאפילו מסגין היה נקי, אז גם אנחנו מחמרים, כי אנחנו חושבים שהצנון יכול להבליע את הטעם מהסכין, אפילו מסגין נקי עכשיו. מה הנימוק של השיבולי הלקט? הוא אומר שבחתיכות הראשונות הוא מקבל את הטעם, ואז הוא כבר, ואז כבר כל השאר חתיכות זה כבר אין איזה שום בעיה.
לא,
כי
זה עניין כמותי. כמה טעם הסכין יכול להבליע בתוך הלימונים?
אוקיי.
יש גבול, אתה חותך מיוני לימונים, אתה מבטא לו. לא, זה אומר, אבל שאתה מבליע אולי קצת בראשון, בשני, בשלישי, בחמישים, במאה, וממלאים חביות שלהם. כמה טעם כבר יש בסכין הזאת?
כמה? לימון, עם חתיכת בשר, עוד לימון, עוד לימון, עוד לימון, עוד לימון,
נכון.
זה לא בשר, סכין. אז הטעם יוצא לתוך הלימון. כמה טעם יצא לתוך הלימון? יצא קצת טעם ועוד קצת טעם ונגמר הטעם. אין יותר טעם בסכין. זה לא בשר, זה לא בשר.
נכון, כאילו אני מסכים איתך, אבל עדיין זה קצת קשה להגיד שאחרי שתי חתיכות, אז זהו, כבר יצא כל הטעם מהסכין, לא? כאילו, אפילו אם זה כאילו שומן של, כאילו, את השומן ממש של הסכין, גם אפילו...
אין לו כלום, מדבר על נקי, אני מדבר על נקי.
אבל נקי, יש חילוק, לפי... אני מסכים איתך, כי בסוף השחק יגיד משהו בכיוון שלך, אבל עדיין על פניו, יש חילוק, אם הסכין נקי, יש חילוק גדול בין החתיכה הראשונה לחתיכה השלישית?
אם אתה מאמין שיש טעם בסכין, אתה מאמין שאתה מאמין, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין.
לא, אתה מאמין, אתה מאמין.
או שיש, או שאלה, שבודה נקד חושב שיש, הוא אומר, יש טעם, הוא מאמין שיש טעם. אם יש טעם, הוא יוצא. בסדר, אתה אומר אין טעם באמת, אז הכל פיצה הלכתית.
אה,
לא נגדם. אבל
הוא
חושב שיש טעם.
טוב, אז בוא נראה. רק בגלל הזמן נעשה את זה קצת יותר מהר. לא נראה את כל הקווים אפילו, לצערי. אבל הבח פחות או יותר דוחה את השיבולי הלקט להלכה. כאילו הוא בסדר, מתידו הוא בסדר. אבל כיוון שפסקנו ש... אפילו אם הסכין לא היה בן יום או אפילו אם הוא היה נקי, אנחנו מחמירים, אז אין טעם להביא את השיבולי הלקט להלכה. השולחן ערוך כן הביא אותו, והרמ"א כן הסביר אותו, שבגלל שהחתיכות הראשונות זה כבר מותר. אז הבח על הטור, כבר לא בשולחן ערוך על הטור, הוא אומר, זה לא נכון, מה שהשולחן ערוך והרמ"א הביא את זה להלכה, כי זה לא נכון לפי הפסק שלהם. לפי איך שאנחנו פוסקים ש... הצדון מקבל את הטעם, אפילו מהסכין היה נקי, אפילו מהסכין לא היה בן יומו. אז איך אפשר להיות שאחרי שתי חתיכות זה כבר יהיה מותר? זה לא הגיוני. אז השיבולי הלקט הוא באמת לא אמור להיות להלכה. והרמה, והשולחן ערוך והרמה טעו. והשח לא מוכן לקבל את זה. אז השח בעמוד הבא יסביר את הכוונת שיבולי הלקט. אני לא בטוח שאתם תקבלו את התשובה שלו. בואו נראה. אוקיי, לימוניס, כתב הבח, עד כאן לשונו. ולדעתי, לישנה דשיבולי הלקט שבטלה טעם הסכין, ממש שבלוע בסכין, אלא נראה דמודד לספר התרומה, דצנון וכיוצא בו דחריפי טובה, דמחל ילו לשפח, מה זה מחל? הם יכולים להפוך את הבליעות בתוך הסכין לשפח, הם מוצאים אותם, מכניסים אותם בתוך הצנון, והם עכשיו טעם מעולה של בשר, אלא דספירה דלימון וכיוצא בו, כיוון שאינם חריפים כמו הצנון, אם כן לא מחליה אלא מה שבלוע בדופני הסכין, שנתפתל בראשון ושני, וזה אבל מחליה לה, ושוב אין כוח ללימון להשוות לשפח מה שבלוע מבפנים, אלא מה שנתפתל כבר, תוודאי בצנון ותקוותי שהוא חריף טובה, אפילו מה שבלוע מבפנים, מה שבלה לשפח מה שאין כן בלימון. מה הוא אומר בדיוק? צריכים לקרוא את זה עוד הפעם כדי להבין. הוא צריך להתמודד עם השאלה של הבח. כן, מה יש לי לשבח, כי אנחנו כבר, אנחנו פוסקים שאפילו מה הסכין נקי, עדיין אוסר. אז מה השח מתרץ? זה נכון, אבל סבר השיבול הלקד שלימון הוא לא חריף כמו צנון. צנון יכול להבליע את כל הבליות בכל עומק הסכין. אבל לימון רק יכול להבליע מתוך החלק החיצוני, השטח של הסכין, לא את הלכלוך מעל הסכין. זה כבר לא, הסכין כבר נקי, אבל יש כאילו קצת בגב הסכין שהוא יכול להוציא ממנו, אבל לא בכל תוך של הסכין. אז בגלל זה רק מה שנמצא בשטח, אחרי שכבר חתכת כמה פעמים, אז זה כבר נקי.
זה לא עונה על השאלה.
זה לא עונה, אתה לא מקבל.
אלא אם כן אתה מקבל את מה שאמרנו קודם.
ש?
זה פשוט עניין כמותי.
לא כמו השח. כאילו אתה אומר, אתה לא אוהב את השח.
לא, אתה לא
אוהב
את השח.
לא, בוא בקלוי, אתה אוהב את השח, אבל... בוא נגיד מה השח לא מגדיר את זה באופן מדויק, כאילו מה הכוונה שלו, שזה מה לשון שלו, אפילו מה שבלוע בדופני הסכין.
מה שאמרת קודם כלום,
לא מה שאמרת, לא, זה לא שהטעם נגמר. כשיש טעם אז הוא ימשיך לעשות את זה לנצח, אבל השאלה היא כמה כוח יש לו. זה מה שהוא אומר, זה איפשהו באמצע, כי זה לא שהלכתית אוטומטית אנחנו אומרים שזה יוצא, צריך לראות כמה כוח יש לו להפליט את זה החוצה. הלימון יש לו רק קצת כוח, ולכן הוא רק עובד על כי הוא הרובד השטחי של הסכין.
לא, אבל למה בפעם השלישית זה שונה מהפעם הראשונה?
אז יש,
חייבים להגיד גם מה שלנו,
חייבים להגיד נכון את מה
שלנו. לא, אבל אפשר להגיד שהוא...
יש הרבה יותר כמות, אז קשה כבר לעשות את המבחנים האלה.
לא, אוקיי. יכול להיות שנגיד יש רק לא יודע, הרובד, החלק העליון, אם נחלק את הסכין לכמה חלקים, ל-10 חלקים, רק החלק העליון הוא יכול להבליע מתוך החלק העליון. אז במקום להגיד שזה לוקח 50 חתיכות כדי להוציא את כל הטעם, זה לוקח כמה חתיכות. אז כאילו, זה כן עונה, זה כאילו...
זה כמותי.
כן, זה כמותי.
ואז צריך להגיד שבאמת גם בצנון מתי שזה ייגמר.
כן, נכון, נכון. נכון.
אבל אי אפשר להגיד שההבדל הוא באיכות. זאת אומרת, לימון משפיע על חלקים מסוימים בסכין, וצנון משפיע על חלקים אחרים. אבל שוב, אז מה ההבדל בין השניים הראשונים לכל השאר?
כי יש חלקים יותר חלשים בסכין, חלקים יותר חזקים בסכין. לא, אבל זה אומר שהפריכות נגמרת, זה מה שזה אומר, שמתישהו הטעם הבשרי יוצא, נגמר, אין טעם בשרי בסכין.
אבל יש איזה חלק של הסכין, אבל תמיד נוגע, נוגע בשלישי וברביעי ובחמישי. איזה חלק שאתה לא מדבר?
טוב, יש על מה...
יש חלקים, הוא בין שתי הלשנות בראשי, וצנון פועל משתי הלשנות בראשי, ולימון פועל עד...
אבל השח לא רצה להגיד... כן, לא, לא, כן, אתה צודק. השח לא יגיד כך, כאילו, אתה לא כמו השח. לא, אוקיי, השח רוצה להסביר אפילו מסכין נקי, לכאורה, הוא רוצה להגיד למה זה לא סותר את מה שה... הוא לא רוצה להגיד שלימון לא קשור לסעיף א', למחלוקת בסעיף א', הוא לא מתרץ ככה, הוא אומר שלמרות אז, טוב, אפשר לעיין בזה יותר. בוא נתקדם, סיים. יש, בוא נקרא את הגמרא. הייתי רוצה לסיים משהו קצת יותר ברור, קצת יותר מסודר, אבל לצערי זה לא יהיה. כתוב בגמרא, בוא נחזור לספרי לגמרא. צנון שחתכו בסכין, שחתך פה בשר, אסור לאוכלו בקוטח. זה כבר דיברנו וראינו. ואני מילי צנון, אגב חופי בלה. אוקיי, עכשיו דבר חדש. אבל קישוט גריר לבית פסקי ואכיל. קישוט, אתה רק צריך לגרר קצת במקום של החיתוך, ואתה יכול לאכול את הקישוט. קלחי דליפתה, קלחים של לפת, שרי. תסילקה אסירי. ואי פתח להו דליפתה, לפני שחתכת את הסלק, אתה חתכת את הלפת, שפיר דמי, אז גם הסלק יהיה מותר. אוקיי, ומסביר רשי, ואם פתח בהו דליפתה, ירוון בעת חיתוכן שחתך אחת של לפת ואחת של טרדין. הלפת מבטל תמה שמנונית מן הסכין, ואין הטרדין מקבלים תם ממנו. שוב, מה, במה מדובר פה? הסכין מלוכלך או לא? מה?
לפי זה כן.
תמה שמנונית. תמה שמנונית, המשמנונית. אתה אומר שזה ממשות? אבל אני לא בטוח, אני לא יודע באמת. אבל אם זה ממשות של, אם זה ממשות של 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 שומן, אז לכאורה למה של לפת יפעול יותר נגד ממשות ממשהו אחר? כאילו הוא סופג יותר של שומן? מה הוא עושה בדיוק? לא כל כך ברור. כן, אתם מסכימים שלא כל כך ברור כוונת ה...
קשה מאוד להגיד את זה, שיש שומן בעין, למרות שיש שומן בעין,
כן, אז בדיוק, זה גם מאוד קשה להגיד שיהיה מותר לאכול את הלפת בלי כלום, נכון?
יש ירקות שאני חותך בהם דבר שהוא מלוכלק בשומן,
כן,
וזה מוריד את השומן.
זה מוריד את השומן.
יש ירקות.
יכול להיות, אבל אחר כך שמותר לאכול את הדבר הראשון, עכשיו יש לו שומן, שומן של בשר, עכשיו יהיה מותר לאכול את הדבר הראשון עם חלב? זה לא הגיוני לכאורה. כן?
לא כותב שזה מנקד
בסכין,
כותב שנבטל את הטעם של השומן.
ובטל את הטעם גם. אוקיי, אז בוא, רק בגלל הזמן נדבר בחוץ על הרן והרשפה. אז כתוב בגמרא בהתחלה שקישוט, אם חתכת קישוט, אתה צריך לגריר או גריד או גריר, יש ברן זה גריד, בגמרא שלנו זה גריר, את לבי פסקט, מקום החיתוך. ואז בהמשך כתוב שלגבי מוזכר הדחה בהמשך? לא מוזכר. כן, אוקיי. למה המושג הזה של לגריר לבי פסקט זה לא מופיע במקומות אחרים? בדרך כלל אנחנו רוצים להגיד שצריכים לעשות משהו קטן, אנחנו עם הדחה. זה הדבר הכי קלאסי. אז למה כתוב פה שאתה צריך לגרד לבי פסקי, לגרד קצת מהמקום של החיתוך? אז מסביר הרן שבאמת בעיקרון פה היה מספיק לשטוף טוב טוב את הקישוט. אלא מה? הקישוט הוא דבר שהוא לח. אז כבר אם היית שוטף ומנקה, זה יגרום להבליע יותר את הטעם של השומן לתוך לתוך הקישוט. אז בגלל זה, בגלל סיבות מעשיות, אתה צריך לחתוך קצת לגרד קצת מהחיתוך וזהו. זה רק סיבה פרקטית. שבאמת הדחה בעיקרון הייתה מספיקה, אבל זה לא יעזור, כיוון שהוא מאוד לח, אז בגלל זה צריכים להוריד קצת מהחיתוך. אוקיי, והרשפה, יש כמה מחלוקות פה. והרשפה כותב שמה שלכאורה משמע בגמרא, שאם חתכת לפת ואז חתכת תרד, אז משמע בגמרא שהכל מותר בלי כלום. זה לא נכון, בשניהם צריכים הדחה לפחות. בוא נדלג למקור האחרון. יש עוד דיון בבית יוסף. הוא שואל מה שמוזכר בגמרא, שאם חתכת את הלפת ואז חתכת את התרד, לא תרד, את הסלק, סליחה, ואז חתכת את הסלק, אז הכל יהיה מותר. אז האם הכוונה שאם חתכת לפת פעם אחת, אז היא מותר לחתוך דבר חריף לכל החיים? זה הכוונה שמשום מה הלפת הזה מבטל את כל הטעם של השומן, ואז מותר להשתמש בסכין הזה לעולם ועד לדבר חריף? או לא, זה הכוונה שאתה חתכת פעם אחת, זה הוסיף הרבה מתיקות לסכין, וזה מונע מהדבר חריף להבליע או משהו כזה, ואז אתה צריך לעשות עוד פעם, לחתוך אחד-אחד. והוא מדייק מהרשפה שרק מותר אם אתה עושה את זה פעם לפת ופעם דבר חריף. פעם לפת, פעם דבר חריף. בואו נראה את השולחן ערוך למטה. חתך קישואים בסכין של בשר, מותר לאכלם בחלב בגרידה לבד, שיגרוד ממקום החתך. ואם חתך בו לפת, אפילו גרידה אינו צריך, אלא הדחה באלמה. ולא עוד, אלא אפילו צנון שחתך אחר הלפת, שרי בהדחה כמו הלפת, בפי שטעם הלפת משונה ומבטל טעם הנפלט מהסכין. אוקיי, כותב הרמה, ודווקא לפת שטעמו משונה, אבל ירק או לחם ושאר דברים לא, אפילו לפת אין להתיר לחתוך צנון רק פעם אחת, אבל לא הרבה פעמים, אם לא שחתך כל פעם לפת בין חתיכת צנון לצנון. אבל משהו מאוד, אפילו הלכה למעשה, משהו לא ברור לי בכל הסיפור הזה, האם מדובר שהסכין הוא מלוכלך או לא? מה הכוונה פה? אנחנו אומרים, אם חתכת קישו עם סכין של בשר, אתה צריך לפחות לעשות, להוריד קצת ממקום החיתוך. ואז אם חתכת לפת, ואז חתכת זה, ואז חתכת כן, מה? את הסלק, אז גם צריכים הדחה. מדובר שהסכין נקי או סכין מלוכלך? באמת, אפילו בנושא כלים לא מוזכר. יש מחלוקת באחרונים אחרי הנושא כלים. אם אתה יודע שהסכין היה נקי לגמרי, אם יהיה מותר בלי כלום, בכל הדוגמאות האלו. באמת לא ברור. נאמר, אם הדוגמאות של הגמרא, קישו, קשה להגיד שקישו הוא חריף בכלל. אבל יש כאילו אחרונים שרצו להגיד שקישו, קישו הוא קצת חריף, אז בגלל זה יכול להבליע קצת. צריך לפחות להוריד קצת מבי פסקה, ממקום החתך, אבל שאר דברים טוב. אז אבל רק הוא באמת כדאי לסיים פה. אז מה רואים מכל הסוגיה הזאת של דבר חריף? כמו שאמרנו, העיקר זה הבסיס של השיעור הקודם, שיש מחלוקת בכל הסוגיה אם מדובר שהסכין הוא נקי או סכין מלוכלך. יש גם מחלוקת אם הסכין היה בין יומו או לא, והשולחן ערוך פוסק, הוא הביא שתי השיטות. לפי רבי עקיבא איגר בסעיף ג', יכול להיות שאם לא מדובר במשהו שמובא בגמרא, כמו חלטית או צנון, אז אולי השולחן ערוך רוצה לפסוק שאם הסכין לא היה בין יומו, אז יש מקום להקל. אבל מה רואים מכל זה? בגלל שהגמרא לא, יש רק שתי שורות בגמרא, זה כל פחות או יותר כל הסוגיה של דבר חריף. אז אבל זה קורה הרבה, השאלות האלו קורים הרבה, אז בגלל זה יש הרבה שיטות, יש הרבה דברים שלא כל כך פורים. אם היה מבושל, אם כאילו דבר חריף היה מבושל, לא היה מבושל, אם זה לא, אם זה כן צנון, לא צנון, אם זה סוג זה של צנון, לא סוג זה של צנון. אז בכל דברים האלו יש הרבה ספקות, אז בגלל זה כל פעם שיש שאלה קצת מנסים להביא כל מיני ספקות כדי לפסוק להקל. יש שאלות?